רבותיי, אנחנו משכים את השיעור הקודם בנושא כיבוד אביו רשע. אנחנו הקראנו את הרמב״ם בשיעור הקודם, הממזר חייב בכבוד אביו ומורו, אף על פי שהוא פטור על מכתו וקללתו, עד שיעשה תשובה, אז הוא חייב לכבד את האבא, אפילו שהוא פטור על מכתו וקללתו עד שיעשה תשובה. זאת אומרת, ממזר חייב לכבד את האבא שלו, אבל מכה וכללה, אם הוא קילל אותו או היכה אותו, הוא פטור עד שאבא שלו יעשה תשובה. אבל בכל זאת, אפילו אביו רשע או בעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. ובכל זאת חייב, אפילו אם אבא שלו רשע או בעל עבירות, הוא חייב לכבד ולהתיירא ממנו. דייקנו בשיעור הקודם מה הפירוש רשע או בעל עבירות, מה מוסיף בעל עבירות לרשע. אז נראה לבאר, אומר הרב מן זצל, על פי הסוגיה ביבמות חף ב' עמוד ב', שם הגמרא עונה על מה שכתוב במשנה שחייב ממזר על הכת אביו וקללתו. למה הוא חייב על הכת אביו וקללתו? הרי הוא עונה עושה מעשה עמך. עונה הגמרא, הוא עשה תשובה. שהוא עשה תשובה, אז הוא חייב. מה כשעל זה הגמרא? מה, הוא יכול לעשות תשובה? זה מובט לא יוכל לתקון, אי אפשר לתקן דבר כזה. אם אדם מוליד ממזר. אז עונה הגמרא, לא. השתמיה עושה מעשה עמך. עכשיו הוא עושה מעשה עמך. צריך לבאר תירוץ הגמרא. סוף סוף תשובה לא מועילה. הוא חוטא, כקושיית הגמרא. אז מה מועיל שהוא עשה תשובה? הוא אינו מעשה מעשה עמך, כבר עדיין. אי אפשר לתקן את העבירה הזאת. אז מה תירוץ הגמרא? לא, 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 הוא עשה תשובה. אבל אי אפשר. אי אפשר. השתמי אינו עושה מעשה עמך. מה זה עוזר? זה מובט לא יוכל לתקון, כמו שאמרה הגמרא בקושייה. אז מה הגמרא תרצה? שעכשיו הוא עושה מעשה עמך. אבל הוא לא תיקן, לא תיקן את העבירה. אז נראה מזה, לדייק בלשון הדרשה, מה זה עושה מעשה עמך? מדובר על עכשיו. הוא עושה או אינו עושה מעשה עמך. וכל שעבר עבירה מקודם לכן, אמנם בשעת העבירה לא היה עושה מעשה עמך, אבל עכשיו הוא כן עושה מעשה עמך. עכשיו הוא כן עושה. ואם זה לא שעת עבירה והוא כן עושה מעשה עמך, אז למה פטורים עליו? אז צריך לבאר שזה גופה שמחזיקו בעבירה ואינו עושה תשובה, מתחרית על העבירה, זה אותו, זה עושה אותו עכשיו למחזיק בחטא. ועל ידי זה עכשיו הוא אינו עושה מעשה עמך. ועל זה אמרה הגמרא שכל שעשה תשובה, אף על פי שלא נתקבלה, כיוון שעכשיו כבר אינו מחזיק בחטא, הוא נחשב אינו עושה מעשה, הוא עכשיו נחשב עושה מעשה עמך. זאת אומרת, כל עוד שאדם לא עשה תשובה, מחזיק בחטא, אינו עושה מעשה עמך. ברגע שהוא עשה תשובה, אפילו שהוא לא תיקן את העבירה, אבל מסתכלים לא על מה שהיה, מסתכלים על הרגע הזה, נכון שהוא לא תיקן את העבירה, אבל ברגע הזה הוא עשה תשובה, אפילו שהתשובה לא נתקבלה, אבל הוא כן עושה מעשה עמך. וזה מה שתקתק הרמב״ם וכתב, רשע הוא בעל עבירות. הרמב״ם מלמדנו שמדובר ברשע, אבל סוג רשע שהוא גם בעל עבירות, שעכשיו הוא, עכשיו הוא מחזיק בעבירה, הוא מחזיק בחטא. אז אדם כזה פטורים על מכתו וקללתו. אז הוא אינו עושה מעשה עמך, כי בהווה אינו עושה. אחרת היה פטור. אם הוא עשה תשובה, חייב על מכתו וקללתו. אבל אם הוא לא עשה תשובה, הוא בעל עבירות, הוא לא רק רשע, הוא בעל עבירות, אז פטור על מכתו וקללתו. אז הדיוק הוא בעל עבירות, שהוא עדיין מחזיק בעבירה. אם הוא עדיין מחזיק בעבירה, הוא סוג רשע כזה, אז הוא אינו נחשב ועושה מעשה עמך, פטורים על הכתו וקללתו. אז זה דיוק, יפה מאוד. בפני יהושע בבבא קמא דף צד ד' עמוד ב', וכך כתוב בארוך השולחן כאן בפשיטות, שלא מסתבר שעל ידי עבירה אחת הוא נחשב אינו עושה מעשה עמך. זה הובא בפתחי תשובה בריש מם סיף קטן תת וו, ואין גם בפתחי תשובה ביורד היה ריש חפכי את סיף קטן למטל, שבי נודע ביהודה שבפעם אחת הוא לא נקרא מקולקל לעניין ביטול שידוחים. הוא מסתבר שהוא הדין שכך הוא לעניין עושה אינו עושה מעשה עמך. פעם אחת זה לא מספיק. פעם אחת לא מסתבר שהוא נהיה אינו עושה מעשה עמך. אבל לא כן מבואר מדברי הגות ממוניות, להלן בהלכה י' ב', שהקשר לשיטתו שאין חייב לכבד אביו רשע, אז למה צריך פסוק שבאמר לו אביו חלל שבת, שיש הווה מינה שנשמע לו? אם אין כיבוד אב ואם לרשע, בכל מקרה פטור הוא מכיבוד אב ואם. הוא רשע, הוא אמר לו לחלל שבת. אז מה פתאום שצריכים פסוק להוציא מהתפיסה שיכבדו אותו? למה שיכבדו אותו? הוא רשע. אז איך למד הדגות ממוניות? שבפעם אחת הוא רשע. כי שואל, אביו רשע לא חייבים לכבד, אז מה צריך פסוק אם הוא אומר לך לחלל שבת? לא לכבד אותו, לא לשמוע לו, מה צריך בשביל זה פסוק? הרי ברור, הוא רשע. סימן שהוא למד שבפעם אחת הוא רשע. פעם אחת הוא אינו עושה מעשה עמך. תוספות, קידוש ינעמד בית עמוד א', גם ראיה. תימור התחיל רבי יהודה, כתבו שבמה שזורק ארנקי לים, אסור להחלימו, זה רק בזורק לצורך. אחרת הוא רשע. אם הוא לא זורק לצורך, הוא רשע, לא צריכים לחבל אותו. מותר להחלים אותו. מה זה רשע? זה פעם אחת. הרי שבפעם אחת הוא נחשב רשע, ואין חיוב כיבוד אב ואם. וגם קשה, מהי קושיית הגמרא ביבמות? בן ממזר, האבא אינו עושה מעשה עמך, זה רק פעם אחת הוא נכשל עם האישה הזאת. ובמקרה כזה הוא לא נחשב אינו עושה מעשה עמך? סימן, שגם בפעם אחת הוא אינו עושה מעשה עמך, דלא כפני יהושע, לכאורה. וגם במציא הממחת עמוד ב', מי שעבר על מי שפרה, מילת לייטינן לי, מי שאינו עומד בדיבורו מילת לייטינן לי, כי הוא אינו עושה מעשה עמך, זה רק פעם אחת, למה מקללים אותו? ומזה מבואר שלא שם רשע פותר, שאז בוודאי צודק הפני יהושע שאינו נעשה רשע בפעם אחת, אלא מציאות הגברה שאינו עושה מעשה עמך הוא הפותר. ומשום כך, כשם שפשוט, שאם ההווה הוא הקובע, שגם בפעם אחת בשעה שעובר אותה עבירה, הוא נחשב בשעת העבירה אינו עושה מעשה עמך, כיוון שביארנו שלאחר העבירה הפטור משום שעדיין מחזיק הוא באותה עבירה, והוא נחשב כאילו בשעת העבירה, אז גם בעבירה אחת מספיק לעשות אותו, אינו עושה מעשה עמך. זאת אומרת, שם רשע זה לא פעם אחת. יש לנו הוכחות. אבל אינו עושה מעשה עמך. זה אפילו בפעם אחת. אם זה שם רשע, אדם לא נהיה רשע בפעם אחת. אבל אם זה אינו עושה מעשה עמך, גם בפעם אחת אינו עושה מעשה עמך. למה? כי הוא מחזיק בעבירה. אז לא שם רשע הוא הקובע, אלא שאינו עושה מעשה עמך, תלוי במציאות שלו עכשיו, אם הוא מחזיק בעבירה או לא. במנחת חינוך, במצווה ממחת, הוא דן בעבירה בשוגג, אם נחשב אינו עושה מעשה עמך, והוכיח מהסוגיה ביבמות, שהגמרא לא מתרצת, שנולד הממזר מעבירה בשוגג. למה חייב ממזר הלקת אביו וקללתו? אי הוא ממזר, אבא אינו עושה מעשה עמך, שהגמרא תתרץ, שאבא היה שוגג. סימן ששוגג לא עוזר לנו. גם בשוגג נחשב אינו עושה מעשה עמך. וכך הקשה גם ארוך לנר. בסוגיה שם, למה לא אומרים, למה לא אומרים על שוגג? אבל כתב מנחת חינוך שאין זה אלא בנודע לו, אבל לא עשה תשובה. לפי מה שביארנו זה נפלא מאוד. כי למה הוא פטור? הוא מחזיק בעבירה והוא לא עשה תשובה. וגם שוגג צריך תשובה. אז כל שהוא לא עשה תשובה, הוא עכשיו בעל עבירה, הוא אינו עושה מעשה עמך. והן אמנם בריטווה, במכות י' ב' עמוד א', מבואר שבשוגג הוא לא נחשב אינו עושה מעשה עמך. כך נקט בפשיטות ארוך לנר שהזכרנו. אבל כמובן זה לא סתירה למה שאמרנו. כיוון שזה סתם עבירה קלה בשוגג, צריך כפרה, אבל לא נחשב חוטא. ולכן הוא נחשב עושה מעשה עמך. אבל מה שמוכיח את דברינו זה דברי המנחת חינוך. שהעבירה בשוגג נחשב אינו עושה מעשה עמך. למה? כי נודע לו, לא עשה תשובה, אז הוא מחזיק בעבירה. הוא מחזיק בעבירה, הוא אינו עושה מעשה עמך. שוב, לא שם רשע הוא הקובע, אלא אינו עושה מעשה עמך, תלוי במציאות הגברה, אם הוא מחזיק בעבירה שהוא עשה. ולפי זה נראה שאומנם ביארנו שגם אחר כך הידי שמחזיק בחטא הוא נחשב אינו עושה מעשה עמך, וגם באמת כמו שלמדנו בסוגיות וכמה במציע, אף על פי שעכשיו לא יכול לחזור בו מחטאו, אבל המציאות שלו נקבעת לפי מה שהיה בשעת מיטה שאז החזיק בחטאו. אבל אין זה באותה מידה שבשעת עשיית העבירה. אי אפשר לומר שאדם שמחזיק בחטא הוא אינו עושה מעשה עמך באותה מידה כמו בשעת עשיית העבירה. שידוע מה שכתב התז ביורד דייה שנסמך א' סיף קטן ב' על פי הירושלמי, שחייבים לעמוד מפני עושי מצווה בשעת עשיית המצווה, והיינו שבשעת עשיית המצווה נעשה כל אדם כחפץ של מצווה, ועל ידי זה יש לו חשיבות המחייבת עמידה מלפניו. ומזה שהוא הדין, כך הוא חס ושלום בשעת עשיית עבירה שחלה כלפי כל שם האדם שבו, ועל ידי זה כל מציאותו היא מציאות של אינו עושה מעשה עמך. אבל אחר שכבר עבר ועשיית עבירה, אמנם המחזיקו בחטאו ויש בו צעד של אינו עושה מעשה עמך, אבל אי אפשר לומר שזוהי כל מציאותו, שראינו עוסק עכשיו בעבירה. ודאי יש בו גם צדדים אחרים, אלא שגם צד ועניין של אינו עושה מעשה עמך יש בו. יש בו כמה צדדים. כשהוא עובר עבירה, כל המציאות שלו זה מציאות של אינו עושה מעשה עמך. אבל אחרי שאדם כבר עבר את העבירה, הוא כבר לא מציאות של אינו עושה מעשה עמך. יש כמה צדדים לאישיות. יש גם צד אינו עושה מעשה עמך, ויש גם צד עושה מעשה עמך. אפילו אדם שלא חזר בתשובה לעבירה. ועל זה כמה שמונן הפסוק, בעמך, שמה שיש פה צד של אינו עושה מעשה עמך, מספיק לפתור עליו מהכאה וכללה. משום שלחיוב זה של הכאה וכללה צריך שתהיה בו השלמות של בעמך. ואם יש פה איזה צד שהוא לא עמך, פטורים על הכאה וכללה. אנחנו לא כל כך ממהרים להעניש. אם יש בו איזה צד שלא בעמך, אינו עושה מה זה אמרה, פטורים. רק אם יש לו השלמות של בעמך, הוא חלק מהעם, אז רק אז, זאת אומרת הוא לא רשע בכלל, רק אז חייבים על כללתו והכאתו. אחרת, אם יש פה כמה צדדים, גם של עמך וגם של לא עמך, פטורים. וכל זה לגבי מה שנאמר בקרא, בפסוק, במפורש. אבל לגבי מה שאינו בפסוק, דהיינו, כיבוד אביהם, שם לא נאמר רק בלה של עושה מעשה עמך, הרי אין זה אלא מגילוי שלמדנו, שמופקע איש זה מכבוד ומורה ומאיסור הכאה. אבל אין זה אלא כלפי הצד שיש בו את אינו עושה מעשה עמך. אז אם יש אדם שיש פה צד אינו עושה מעשה עמך וצד עושה מעשה עמך, אז אם עכשיו על הכתוב וכללתו אתה לא תהיה חייב, אבל על הכיבוד זה שכבר לא מפורש שם שצריך את השלמות של עמך, שם מספיק. זאת אומרת לא צריך שם שלמות כדי להיות חייב בכיבוד אב של עושה מעשה עמך. מספיק שהוא קצת עושה מעשה עמך וקצת לא עושה מעשה עמך. אז מה מופקע מכבוד? הצד שאינו עושה מעשה עמך. וגם העונש על הכאה וכללה כבר אין עונש, כי אין לו את השלמות של עושה מעשה עמך. אבל כשמדבר באיסור כבוד, מורה, איסור הכאה, מדבר בתחום האיסורי, שם אנחנו אומרים לא. נכון שיש פה צד של אינו עושה מעשה עמך, ויש גם צד שכן עושה מעשה עמך. אי אפשר להגיד עליו שברגע שהוא לא עובר עבר, יש לו מציאות לגמרי של אינו עושה מעשה עמך. שם באיסור, במצוות כיבוד אביהם, מוראי, כבוד, איסור רכה, שם אין גזירת הכתוב, יש רק את הגזירת הכתוב, שצריך להיות לגמרי עושה מעשה עמך, בהכאה וכללה. אבל לא צריך להיות לגמרי בחיוב הכאה וכללה, רק אז חייבים, כשהוא לגמרי עושה מעשה עמך. אבל במורה וכבוד, לא צריך להיות לגמרי עושה מעשה עמך. מספיק חלק. אז אסור לזלזל באבא כזה מצד החלק הזה של עושה מעשה עמך שיש פה, שהרי על זה אין גזירת הכתוב הבותרת לגמרי מצד שחצר בו השלמות של עושה מעשה עמך. אלא לגבי כבוד הראשונים סוברים, חלק מהראשונים, שאין מצוות כבוד, אבל אסור לצייר אותו. כך לומד התז בטור, שאסור לצייר אפילו אם אין חיוב כבוד, אסור לצייר. למה? כי יש בו גם צד של עושה מעשה עמך. אז הצד הזה אסור לצייר. ובנקודה הזאת חולק הרמב״ם, והרמב״ם אומר שלא רק לגבי איסור אומרים שישנו איסור מחמת שיש לו צד של עושה מעשה עמך, אלא גם לגבי החיוב והמצוות עשה של כיבוד אביהם, אנחנו אומרים שחייבים לכבד אותו. וזה מה שכתב בריף, שנפקא מינה, זה מה שפתחנו את השיעור הקודם, נפקא מינה לעניין חיובה, אבל לעניין איסורה אפילו לא עשה תשובה. אסור לבן לקללו, להקותו, רק לעניין חיוב. אנחנו אומרים שאם אין לו את השלמות של עושה מעשה עמך, אתה פטור. אבל עניין איסור? לעניין איסור אסור. אסור לצייר. ולא רק זה, אלא כמו שכותב הרמב״ם, חייבים גם לכבד. אסור להקותו לקללו, וחייבים גם לכבד. למה? כי יש פה צד של עושה מעשה עמך. ויש אולי לדייק ברמב״ם, שהרמב״ם כותב הממזר חייב בכבוד אביו ומוראו, מה שזה חיוב ממש, אף על פי שהוא פטור על מכתו וקללתו עד שיעשה תשובה. ואז הרמב״ם ממשיך, אפילו היה אביו רשע, הוא בעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. אז מה שזה לא ממש חיוב, מכבד אותו, מתיירא ממנו, אבל זה לא שלימות המצווה. אז אולי הרמב״ם מתכוון כך, הממזר חייב בכבוד אביו ומוראו, זאת אומרת כשהוא כן עשה תשובה. כשהוא כן עשה תשובה, יש ממש חיוב גמור לכבד את אבא, של כבוד, של מורה. אבל מתי יש נפקא מינה למעשה? זאת אומרת, בכל מקרה חייבים לכבד ולהירא ממנו. אבל מתי יש כאן נפקא מינה למעשה? שהוא פטור על מכתו וקללתו עד שיעשה תשובה. זאת אומרת, עד שיעשה תשובה, הוא פטור על המכה ועל הקללה. אחרי שהוא עשה תשובה, הוא חייב. אז שם יש נפקא מינה בין לפני תשובה ובין לאחר תשובה. אבל ממזר חייב בכבוד אביו ומוראו, זאת אומרת, בכל מקרה. יש מצווה גמורה, כשהוא עשה תשובה, יש מצווה גמורה, יש חיוב גמור. אחר כך שם כותב, אפילו הרשע הוא בעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו, מדובר שהוא לא עשה תשובה. אז שם אין נפקא מינה. כי זאת אומרת, לגבי ממזר הוא תמיד חייב בכבוד אביו ומורו, אבל יש רמות. מתי עיקר שלמות החיוב? כשהוא כן עשה תשובה. זה הממזר חייב בחביד בכבוד אביו ומורו. מתי יש נפקא מינה למעשה? בין לפני שהוא עשה תשובה, אחרי שהוא עשה תשובה, קללתו ומכתו. אף על פי אומר רמב״ם שהוא פטור על מכתו וקללתו עד שיעשה תשובה. אז לפני התשובה פטור על מכה והקללה, אחרי שהוא עשה תשובה, חייב. ממשיך הרמב״ם, אפילו אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו, זה לא שלימות אותה מצווה. פה מכבדו ומתיירא ממנו על הצד של האבא שהוא כן עושה מעשה עמך. אבל זה לא שלימות אותה מצווה, זה לא שלימות אותה חיוב. רק בהתחלה הרמב״ם כותב, הממזר חייב בכבוד אביו ומוראו, כי אז זה השלמות, כשהוא מדובר שהוא עשה תשובה, אז הוא לגמרי עושה מעשה עמך. אבל כשהוא לא עשה מעשה עמך, אז הוא עדיין חייב לראה ומתיירא ממנו ולכבדו, אבל זה לא שלמות החיוב. למה זה לא שלמות החיוב? כי יש צד שאינו עושה מעשה עמך, יש צד שכן, אז הצד שכן, מכבד אותו. הצד שלא, לא חייב. טוב, אז אנחנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא למדנו פה יסודות נפלאים, ויש עוד דרך ארוכה, ואנחנו נתפלל השם שנזכה לכוח ומוח להמשיך ללמוד ולמד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, בשמחה רבה וטוב לבב, אמן ואמן. שלום עליכם אהובי ידידיי מוריי ורבותיי.